עמוד ב', תדבר עמוד ב' במסכת מגילה. אנחנו בשורות הרחבות ביותר, יש פה שלושה גדלים או ארבעה אפילו, אנחנו בהכי רחבות בשורה 2, 4, 6, 8 רבה בר אופרן. לא, זה בעצם
עוד שורה.
כן, לא, זה בסדר, לא, כן. לא, באותה שורה, 8, בסוף השורה כתוב ויאמר לה המלך. ויאמר לה המלך לאסתר המלכה, או מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. חצי המלכות ולא כל המלכות. ולא דבר שחוצץ למלכות. ומה הניהו? בניין בית המקדש. הרי כל הסיפור של מגילת אסתר קורה בתקופת מעבר. אין, איך התרגום אומר? ויהי בימי אחשוורוש בדין בתילת עבידת בית אלהנה. כן, כלומר בזמן שעבודת המקדש כבר התחילה ונפסקה, בימי זרובבל בן שאלתיאל בנו את המזבח והתחילו להקריב עליו קורבנות, ובאיזשהו שלב הייתה סתנה על יושבי יהודה וירושלים, שחז"ל מייחסים אותה גם להמן בתור אחד הפעילים והפסקת עבודת המקדש ובניינו, ואז בעצם המקדש לא נבנה. אחר כך בימי דריווש, שחז"ל אומרים שהוא בנה של אסתר המלכה, נבנה המקדש והתחילה תקופת בית שני. אז בתוך המעבר הזה נמצאת המגילה, כן? נמצא כל סיפור המגילה. למה זה כך? כל פעם שיש גאולה יש התחלה והפסקה והמשך, תמיד, כי הגאולה מטבע הדברים לוקחת זמן, ובמרווח הזמן שבין ההתחלה לבין הסוף יש סכנת שואה. זה תמיד ככה, נכון? למשל, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, כן או לא?
זה עבודה
שלנו. מה עבדו אבותינו במצרים?
פרך.
כן, אז הגמרא אומרת בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. אבל מתי הם יצאו?
בפסח.
זאת אומרת שלקחו 6.5 חודשים עד היציאה. מה קורה בזמן ההוא? זה זמן, למה בכלל יש את המרווח הזה? למה שהעבודה תפסיק 6 חודשים לפני? כדי להשיב, בדיוק, להשיב את הכבוד לאומה. אז כולה להכניס אותו, לא עשיתי. כדי להשיב את הכבוד לאומה. כן, אומה לא יכולה לצאת מיד משפל המדרגה למצב של מלכות ללא כבוד קצת בדרך. אז יש איזושהי אמנציפציה שניתנה ליהודי מצרים לקראת פעולתם. זה זמן מסוכן, כי זאת התקופה הראשונה שבה החיים במצרים פסקו מלהיות גיהינם, ואז יכול להתפתח פיתוי שאולי כדאי בעצם להישאר במצרים. עד עכשיו רצינו לצאת בגלל שהיה רע, הפסיק להיות רע, אז אולי נשאר. ואז מתו בשלושת ימי האפלה, כן? אותו דבר קורה בזמן זרובבל. בא כורש מלך פרס, נותן רשות לבנות, מפסיקים את הבנייה, יש איזושהי הפסקה. בינתיים מצבם של היהודים הוטב בבבל, כן? תחת שלטון פרס זה לא כמו תחת שלטון בבל. ואז ישנה מחשבה שאולי כדאי להישאר בשושן הבירה. איש יהודי היה בשושן הבירה ולא בירושלים, אז אולי זה כדאי להישאר. ואז באה גזירת המן. כמו כן גם במאה ה-20 יש הצהרת בלפור, יש אמנציפציה, אז המצב של היהודים הוטב. קם הרב שמשון רפאל הירש, אומר אם ככה לגלות כזאת התפללנו. זאת אומרת גלות כזאת שבה יש פוגרומים והשפלה לא רצינו, אבל גלות שבה יש שוויון זכויות דווקא אותה אנחנו רוצים, כי זה הזמן להשתלב במרחב התרבותי של גרמניה, ואנחנו נוסיף לגרמניה קדושה ומוסר, והגרמנים יגידו לנו תודה רבה. ואז יש סכנה, ברור? טוב, תמיד יש את המרחב הזה. אז פה כשהמלך אומר לה את חצי המלכות, הוא איננו יודע שאסתר יהודיה. אין הוא יכול במודע להבין שמדובר על בית המקדש. אבל באמת אם היה נבנה בית המקדש אז כל הבעיות היו נפתרות. זאת אומרת, לא היה צורך בכלל להילחם בהמן ולא כלום. לכן הוא מרגיש באיזשהו מקום, באינטואיציה, בהערה נפשית, לא יודע, נשמתית, שמה שאסתר מבקשת, הולכת לבקש, זה דבר שיכול לשנות את כל המפה של העולם. ואז את זה אומר, זה לא, כל זה חצי המלכות, הוא לא יודע מה זה. הגמרא יודעת בשבילו במה מדובר. מה? יכול להיות. כן, אבל היא הבינה מתוך התשובה שלו שאין מה לבקש. הוא אמר עד חצי המלכות, אז היא הבינה שיש איזשהו מחסום. ולכן חג הפורים נושא אופי של חג גלותי. זה לא חג של שמחה לאומית כל כך גדולה. זה בתוך הגלות יש הצלה ליהודים המדוכאים. כך שהמבנה של מגילת אסתר הוא כדלהלן. בהתחלה היה רע, לבימי אחשוורוש. אחר כך נהיה יותר רע, המן. ברוך השם חזר להיות רע בלבד. בסדר? זה המצב של המגילה. ולכן גם הייתה אהבה אמינה לבטל את המגילה אחרי שיבת ציון. נכון? היה מקום להגיד את זה. למגילת אסתר עצמה. שהרי כתוב במגילה, בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם. אז מי הם היהודים שימי הפורים לא יעברו מהם? היהודים. ומי זה זרעם? אבל גם הם יהודים. אז מה החידוש? לפרש הנציב מוולוז'ין שזרעם של היהודים זה ישראל. כלומר נקראים יהודים בזמן גלותם, ישראל בזמן גאולתם. אז היה מקום לומר שכל זמן שהגלות נמשכת, יש מקום לחגיגה הזאת, שהרי אנחנו רואים שבתוך גלותנו לא כל כך גרוע. אבל אחרי שבכלל הבעיה השורשית של הגלות נפתרה, אז מה המקום בכלל לחגוג חגים גלותיים? לכן היה צורך למגילה להוסיף, וזכרם לא יסוף מזרעם. והשאלה היא באמת למה? למה לא לבטל את חג הפורים אחרי שיבת ציון?
לא, רבי ענה.
התשובה היא פשוטה. בגלל שאם לא היה חג הפורים לא יכולנו להגיע להקמת המדינה. כי את מי המשיח היה גואל? אם המן היה מצליח,
לא היה,
לא היה למי להביא את המשיח, לא היה בשביל מי להקים את המדינה. לכן זה נשאר. זה המהר"ל מסביר שזה ההבדל בין חג הפסח לבין חג הפורים. שחג הפסח יש דעה שהתבטל. מדוע? כי נגיד שמשה לא היה מוציא אותנו ממצרים, אז מה היה קורה? מה היה קורה? לא, נגיד אף אחד לא היה מוציא אותנו, היינו נשארים. עד מתי? עד ימות המשיח. ואז המשיח היה מוציא אותנו ממצרים. כך שאין הכרח דווקא בחג הפסח כדי להגיע לגאולה האחרונה. מה שאין כן חג הפורים. אם מלא חג הפורים לא היה בכלל מי שיגיע לימות המשיח, לכן חג הפורים לא יתבטל גם בימות המשיח.
זה אותו אבמין היה גם עם הצומות שקם המדינה לא לבטל אותם?
טוב, זה למה לבטל או לא לבטל, זה סתירה בתוך הסוגיה במסכת ראש השנה. במסכת ראש השנה יש שורה שבה משתמע שברגע שאנחנו לא תחת שלטון הגויים בטלים הצומות.
זה דווקא אחרת, זה הייתה כמו מגילה שגם הצומות זה איזשהו קצת של גלות יש בהם.
אז יש מקום לבטל אותם, אני מסכים איתך. אז למה לא ביטלנו אותם? בזמן בית שני ביטלו. הרי בזמן בית שני ביטלו את עצמות, נכון?
כמו שביטלו כל הזמן שיש במגילת
תענית. זה אחרי החורבן, משהו אחר. השאלה היא למה את עצמות ביטלו בימי בית שני, ואנחנו בהקמת המדינה לא ביטלנו את עצמות. בסדר? אז יש בזה מחלוקת ראשונים. האם זה תלוי במקדש או תלוי בשלטון? זאת המחלוקת. רמב"ן אומר שזה תלוי בשלטון. כך שלפי הרמב"ן היום, אנחנו לא רק שלא צריכים לצום, צריכים לעשות את זה לימי ששון ושמחה. בסדר? דעת רבנו חננאל שזה תלוי במקדש. אז כל הזמן שאלנו מקדש, אנחנו ממשיכים לצום. שאלה זו נשאלה בהקמת המדינה בתשנ"ט על ידי שני גדולי ישראל, אחד באלג'יריה קראו לו סידי, רבי סידי פרג' חלימי, והרב הראשי של טורקיה באותם הימים, הרב קטריבס, שלחו מברק, כל אחד מצידו, הרבנים הראשיים לישראל, הרב הרצוג והרב עוזיאל, ושאלו אם לצום ב-17 בתמוז. לא, שאלו אם לצום ב-9 באב. תשעה באב שאלו. הם רצו לדעת אם הלכה כמו הרמב"ן, כמו רבינו חננאל. הרבנים הראשיים אמרו, תלוי בבית המקדש, לכן ממשיכים לצום. אבל היה מקום לשאלה. שני רבנים ספרדים.
הם שוכחים מהבית המקדש.
אז אני חשבתי שהספרדים הם נגד הציונות. טוב, מה? אז טוב. האמת היא שבתוך הסוגיה בראש השנה יש שתי שורות סותרות. יש שורה בתחילת הדף שמשתמע משם שזה תלוי בשלטון, שורה אחרת שמשתמע שזה תלוי במקדש. ואני אעשה את זה המחלוקת. טוב. יבוא המלך והמן אל המשתה. פה זו שאלה יפה. הרי היא סיכנה את עצמה במוות. צמה 3 ימים. סוף סוף היא מגיעה אחרי התלבטויות קשות, היא מגיעה אל המלך לבקש את מבוקשה. מה היא הייתה צריכה לבקש?
להרוג את
המן. במקום זה היא מבקשת, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך. כלומר, היא מסרה את הנפש בשביל הזדמנות נוספת. מה קרה לה? נכון? תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן?
יכול להיות שביום הזה יכל לתת להם את כל המשהו הזה. היא יכלה כבר ביום הראשון להציל את עם ישראל.
נכון, אז למה היא לא עשתה את זה? זאת השאלה, מה ראתה אסתר שזימנה את המן והיא דחתה את כל הסיפור בעוד יום אחד?
להשאיר את המלך במלך.
קודם כל אני רוצה שתבין את השאלה,
למה
יפה? מה? בשביל מה זה טוב להשאיר את המלך במתח? שהיא תגיד, יש לי בקשה ממך, אני יהודיה, בקשת שתציל את עמי. זהו, פף. הרי הוא אמר שהוא ייתן לה. נכון? מה בקשתך? והיא נתן לך. במקום זה, היא מבקשת משהו פעות, משהו קטנצ'י, שיבוא המלך והמן, ומחר אני אגיד. כן? מה קרה באמצע? יש בזה כמה דעות. רבי אלעזר, רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו, שנאמר, יהי שולחנם לפני מפח. פח זה מלכודת. היא אמרה, איך לוכדים רשע? על ידי משתה. זה הפטנט הידוע, צריך לתת לו אוכל. אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. נכון? אז אם זה, אם זה הפטנט שאבותינו מסרו לנו, זה מה שצריך לעשות. בדיוק. רבי יהושע אמר, אומר, מבית אביה למדה. הנה, שנאמר, הנה מביאה, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, כי גחלים אתה חוטא לראשו. רבי מאיר אומר, תראו שלישי, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. כי מה היה קורה? אם הייתה אומרת, אני רוצה שתהרוג את המן, והמן לא נמצא איתם, אז המן ישמע שהמלך החליט להרוג אותו, הוא יקים מרד בממלכה וישתלט על בית המלוכה.
אז זה לא עונה לתחייה, בגלל שהוא היה נוכח.
לא, בפעם הראשונה כשהיא הולכת למלך, אין, המן לא נמצא שם.
השאלה היא על עוד...
למה הזימון?
בכלל למה זימון?
נכון, למה הזימון? רבי יהודה אומר, כדי שלא יגידו בה, לא יכירו בה שהיא יהודית. כן? היא רוצה לשמור את זה בסוד עדיין.
למה שיקימו בה? שלא יתבטאו מה שתגלה את זה?
נכון, מיד, בפני כולם. רבי נחניה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתן מן הרחמים. כן? הרי צמנו 3 ימים, כי יש לנו בבית המלך מישהי שעובדת. טוב. אז אומרים, נו, אחרי 3 ימים והיא הלכה למלך, אז מה קורה? לא קורה כלום. התחילו להתפלל. נכון? זה יכניס את המלחץ. קצת לרגש את המערכת. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. המן, כן? היא תוכל לעשות בו כתוב בעיניה. רבי שמעון בן מנסיה אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. כן, כלומר שהקדוש ברוך הוא יתרגש מזה כביכול, מזה שהיא צריכה להסביר פניה לרשע. רבי יהושע בן קורחה אומר, אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא. כלומר, היא רוצה לגרום למלך לקנא, היא תהיה נחמדה עם המן, זה ירגיז את המלך, ואז הוא יהרוג את אסתר אבל גם את המן. וכלל יש, כאשר אחד מהשרים מת, בטלה הגזרה. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה. היא ידעה שאם הוא יגיד לה כן עכשיו, יכול להיות שלמחרת המן ישכנע אותו אחרת, אז היא רוצה על המקום להרוג את המן, לכן היא צריכה שהוא יבוא למשתה. אמר רבי, לא, היא לא צריכה עדים, היא צריכה שיהרגו את המן בו ביום. אמר רבי גמליאל, אמר רבן גמליאל, כתוב כאן רבי גמליאל, זה כן רבן גמליאל, עדיין צריכים אנו למודעי. דתניא, רבי אליעזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. כלומר, היא רוצה שהמלך יקדה. רבה אמר, לפני שבר גאון. יש לנו כלל, לפני שאדם נשבר, הוא צריך קודם כל להגיע לשיא. לפני שבר גאון. אבאי ורבה דאמרי תרווי הוא, בחומם אשית את משתיהם. כשיגיעו לשיא החום, אז אשית את משתיהם לפניהם לפח, זאת אומרת שהם ימותו שם.
זה ממש שואל את השאלה הזאת, היא שואלת
אותם,
הרי זה
כבר נראה
אם
את לא תבוא
מחר
בלילה,
זה
מתכנת לשני הלילה
ביחד או...
זה יודעת לפעם הראשונה.
למה? זה
יודעת לפעם הראשונה. למה? גם זה ישאלו. אשכחי רבה ברבוע לאליהו, היה לו גילוי אליהו לרבה ברבוע, אמר לה, כמן חזיה אסתר ועבדה אחי. תגיד את האמת, הרי פה שמענו 12 דעות של תנאים ואמוראים, מה האמת? אמר לה, ככולהו תנאה וככולהו אמוראי.
הכל נכון,
בסדר? כל מה שהם אמרו זה נכון. זה אגב הסבר למושג תנא דבי אליהו, זה במהר"ל מפראג. זה מה זה תנא דבי אליהו? מה זה? מה זה שנו את של אליהו?
זה...
אז תגיד, כמו שאתה אומר, אשכחי אליהו לפלוני ואמר לו, מה זה תנא דבי אליהו? מה זה משהו אחר? הוא אומר, זה כאשר יושבים בבית המדרש, החכמים, ומתוך כל השיחה ברור שנאמר דבר מסוים, אבל אי אפשר להצביע מבין כל החכמים מי הוא זה שאמר את זה. אתה שואל, אתה אמרת? אתה אמרת? כל אחד אומר, לא, לא אני אמרתי. אבל ברור שזה נאמר. אז קוראים לזה תנא דבי אליהו. כן, כמו שכיכול אליהו הנביא יתערף פה בשיחה. אז גם פה ככול הוא תנאה, כול הוא אמוראי, כיוון שכל אחד אמר צד אחד, אז זה בעצם תנא דבי אליהו. אליהו הנביא הוא הכלל העולה מכל, מתוך כולם.
גם
כאן אולי
יש תנאה של ראשי תיבות פה, סוכי ופקי
יבוא המלך והמן היום.
כל הכוונות הן של הקדוש ברוך הוא ביחד, ולא שהוא יצליח לעשות את כל ה...
יפה, אפשר גם את זה להגיד, יפה. מה ראה הקדוש ברוך הוא להיות, להזמין את המן? ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. מה זה רוב בניו? רוב הכוונה רבים,
כן.
כן, בניו הרבים, כן. כמה היו לו וכמה כמה רוב בניו? אמר רב 30, היו לו 30 בנים, 10 מתו, כן, במלחמה בשושן, ו10 נטלו, זה לא אותם אלה, ו10 מחזרים על הפתחים.
ואתם עשרת בני אמן אנחנו לא מבינים מזה שלא היו לו עוד בנים?
ואת 10 בני אמן טל, אז ואת 10, זאת אומרת שיש לו עוד 10, 10 כל יש לו 30, 30 כאלה, 30 כאלה, ו10 מחזרים על הפתחים. ורבנן אמרה, אותם שמחזרים על הפתחים 70 הביאה, לא 10 אלא 70. דכתיב, שבעים בלחם נזכרו, אל תקרא שבעים אלא 70. מה, כי זה, על מה זה שם? ותפלל חנה, נכון? השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. שלום. זה בדיוק מה שקרה במגילת אסתר, שמי שהיה למטה נהיה למעלה, ומי שהיה למעלה נהיה למטה, ואז התוצאה היא שבעים בעלי החיים נזכרו. אז מי זה השבעים? זה בני המן. אל תקרא שבעים אלא שבעים. אם כן, שהיו לו שבעים כאלה. ורמי בר אבא אמר, כולם 208 הבו. כל הילדים של המן זה 208 ילדים, שנאמר ורוב בניו, ורוב בגימטריה מתן והרבה ישריו, ורוב זה גימטריה 214. לא, סירה, שרוב בניו. עכשיו, כן,
רוב זה 208,
והבב
של הרוב.
כן, אבל למה? אז מראה, אנחנו מתרצים את זה. כן, עבר ובניו, כן, אז הוא בלי אבב, אז זה יוצא 208. כן, אז מה רוצים להגיד בזה? כלומר ש 208 ילדים היו לו אלה המן, זה גימטריה יצחק, נכון? יצחק זה בגימטריה 208, נכון או לא?
כן.
כן או לא?
כן.
פשוט, זה חשבון מתמטי פשוט. מה? כן, 208. מה זה המן? זה הקצה של הקצה של מידת הדין. יצחק זה גם מידת הדין.
כן?
כן, כן, בדיוק. זה לעומת זה עשה אלוהים. גם השבעים, אגב, מה זה שבעים בנים יש לו? כנגד שבעים אומות העולם, הוא התמצית של ההתנגדות של הגויים לישראל.
דרך אגב, היה לדריאביש במלחמה שלו באלכסנדר מוקדון, שם צבא יווני, ארי בביר, יקראו לו המנון.
So? אז זהו, אתה אומר, אז זהו. יכול להיות. הוא בא מיצחק. זה הכוח שלו.
המן?
שם
של
שפר,
זה
המן? כן, גם בגרמניה הנאצית היה אחד מהשרים, קראו לו המן. כן, הוא צאצא של יצחק, נכון? ודאי. לא, לא דרך יעקב. הוא בני בניו של עשיו, נכון? עמלק נכדו של עשיו, בנו של יצחק. נכון? כנראה זה, אני לא יודע, לא קראתי את המאמר הזה, לא יודע. אז זה מן הסתם אותו דבר. כן, אמר רב נחמן בר יצחק, אז אמר יצחק, ורוב כתיב, כן, כלומר בלי אבב, ורוב בנך כתוב בלי אבב. בלילה ההוא נדדה שינת המלך.
מה זאת אומרת?
מה?
במגילה, מה
לא, מסביר, ורוב, אם אתה כותב את זה עם וב, זה 214. אז הוא אומר, לא, אבל כיוון שכתוב בלי וב, אז צריך לקרוא 208. מה זה אומר? זה אומר שרצו דווקא ש 208. כי אשר יקרא, אם אתה רוצה להגיד ורוב בניו, אתה צריך להגדיל. להגדיל, אז תגיד כמו שזה כתוב בכתיב מלא. אך על פי כן רוצים שזה בדיוק 208 כדי שזה יצא גמטריה יצחק, ולכן למרות החשק שלנו שיהיה לו 214 ילדים, יש לו רק 208. זה כאן בלילה ההוא, זה כמו אגב 70, כן? גוג מגוג גמטריה 70, כן? גוג מגוג, גוג ומגוג גמטריה 70, כי הוא התמצית של כל ה-70 אומות מנגדות ישראל. מגוג לבדו זה 52, מגוג, כן, 52 כמספר מדינות ארצות הברית, ומכאן שמי שינצח הערב הבחירות הוא גוג. כדי שזה יתאים לנבואות. בנביא לא כתוב בוש, בנביא כתוב גוג.
מי
זה? ביחזקאל.
מה בדיוק כתוב?
כתוב ביחזקאל פרק פסוקים פשוטים, פרק ל"ח: ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל גור ארץ המגוג, לשיא ראש משך ותובל, וינבא עליו. למד חת א', כן, גם בפרק למד תת נימא ככה,
אלא גור,
אל גור, שוב בפרק למד חת פסוק י' ח': והיה ביום ההוא, ביום בו גור על אדמת ישראל, נאום השם אלוהים, תעלה חמתי באפי. רוצה לשלוח לי פה כוח בינלאומי, לא? נו, אז זהו. כן? הלאה. 52 מדינות יש לו. הוא נשיא המגוג.
מי זה ה-52?
כמה מדינות יש לארצות הברית? 52. מה? עם פורטו ריקו זה 52. נכון?